כפי שנאמר כרגע בספר החשוב של גרשון הכהן, יש פרק אחד שמוקדש ליחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, וחשבתי להתחלק איתכם בדעות שלי. תודה רבה. שומעים אותי טוב כאן מאחור? לא כל כך. עכשיו יותר טוב? להביא בפניכם את הדעות שלי, את ההשקפות שלי בנושא הזה, על בסיס הניסיון שהיה לי בצד של הדרג המדיני מול הדרג הצבאי, ועל בסיס השקפת העולם שלי. ההיררכיה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי היא ברורה וחד משמעית, גם על פי החוק וגם על פי השכל הישר. הדרג המדיני הוא הקובע, הוא הפוקד, הוא גם הממנה את הרמטכ"ל. שר הביטחון בשם הממשלה, עם הממשלה, ממנה את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל לא ממנה את שר הביטחון. שר הביטחון בתמיכת הממשלה יכול גם לפטר רמטכ"ל. רמטכ"ל לא יכול לפטר שר ביטחון. נכון שאצלנו קשה למצוא על מקרים שבהם פוטר רמטכ"ל, אבל אני חושב שלמעשה כאשר לא הורחה כהונתו של בוגי יעלון כרמטכ"ל, למעשה הוחלט שהגיע הזמן להחליף אותו. ובדעת הדרג המדיני הוא לא היה מתאים לאותם הדברים שהדרג המדיני חשב לבצע, ואני עוד אגיע לכם. היה לנו פרק שרבים מאיתנו, אני חושב שהיו מעדיפים לשכוח, וזה המתח, הריב, אם אתם רוצים, בין שר הביטחון אהוד ברק לבין הרמטכ"ל גבי אשכנזי. רבים מאיתנו עדיין מחכים כלומר, החקירה של פרשת הרפז, כדי לקבוע מי פה היה השם בפרשה הזאת, שהיא בטח לא תרמה לביטחון המדינה. לדעתי, אחד ההחלטות החשובות ביותר שאותן מקבל שר הביטחון בהמלצה לממשלה, זה המינוי של הרמטכ"ל. על ההחלטה הזאת הוא צריך לחשוב היטב היטב, צריך להתייעץ עד כמה שאפשר כדי לנסות לגרום לכך שמי שיעמוד בראש הצבא יהיה האיש המתאים ביותר בנסיבות של התקופה הזאת. אהוד ברק ירש את הרמטכ"ל, הוא לא מינה אותו, ירש את גבי אשכנזי. אבל יכול היה לפטר אותו. היו רבים שאמרו שהמתח בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל הוא מובנה. על פי הניסיון שלי, ואני עבדתי עם 5 רמטכ"לים, אני לא הרגשתי אף פעם שהיה איזה מתח מובנה בינינו. היו חלקי דעות פה ושם, הם לא קלקלו את היחסים עם אף אחד מהם, מרפול עד לשאול מופז. ולכן לי נראה, מבלי שאני יודע את כל הפרטים, שרבם אני מעדיף אולי אפילו לא להכיר בפרשה הזאת, שאם לשר הביטחון היה נראה שהרמטכ"ל הזה הוא לא מתאים, שאם הרמטכ"ל הזה הוא לא יכל לעבוד, הוא צריך היה ללכת לא לתקשורת, אלא לממשלה ולהגיד, צריך לפטר אותו. זה לא מתאים, אני איתו לא יכול לעבוד. צוטט אותו שר הביטחון, שגם היה רמטכ"ל, כמובן, אהוד ברק, באחד הוועדות והחקירות של אירוע ביטחוני, שהדרג המדיני קובע את המה, והדרג הצבאי קובע את האיך. כל מי שהיה לו מגע עם קבלת החלטות בעלי חשיבות, בין עם קטנות או מיוריות, יודע שזה לא כך. הדרג המדיני הוא אחראי על המה וגם על איך. הצבא שומע את המה ומציג את האיך, מציג אלטרנטיבות, הדרג המדיני בודק אותם. צהר הביטחון, אחר מכן גם ראש הממשלה, יכול לדחות אותם, יכול לשלול אותם, יכול לאשר אותם. בכל מקרה, האחריות היא שלו. אחראי גם על המה וגם אחראי על האיך. לרמטכ"ל יש עמדה ייחודית במסגרת, אם נקרא לזה, הבורוקרטיה הממשלתית. הוא לא פקיד בכיר כמו המנכ"ל של משרד האוצר או המנכ"ל של משרד החינוך. הוא חייל מספר אחת של מדינת ישראל. ובתור שכזה יש לו גם אחריות מיוחדת אישית שלו כלפי החיילים והחיילות שמשרתים תחת פיקודו. אירוע אחד שבו לדעתי הדבר צריך היה לבוא לידי ביטוי, זו ההתנתקות, עקירת התושבים מגוש קטיף. הרמטכ"ל שמע מהדרג המדיני את המה, שהדרג המדיני החליט לעקור אותה משם, הוא הצדיע, באדון חלוץ, הרמטכ"ל שבא במקום יעלון, הוא הצדיע והחליט בנחישות וברגישות לבצע את המשימה שהוטלה עליו. אני לא בטוח שהוא חשב בעומק על האחריות שיש לו לחיילים ולחיילות שאותם הוא הורה לבצע את המשימה הזאת. ולדעתי זה סוג מקרה שבו הרמטכ"ל צריך לומר לדרג המדיני, את זה כחייל מספר אחת של מדינת ישראל אני לא יכול לבצע. תלכו למשטרה, תלכו למשמר הגבול, תקבעו למי שאתם רוצים, לא לצבא שהוא צבא העם שכולל בתוכו חיילים מכל הסוגים ומכל השפעות. אני מקווה שלא נעמוד שוב בפני דילמה כזה. אני בכלל בדעה שצריך לחוקק חוק אשר יגביל את המשימות שאותן מותר להטיל על הצבא. צה"ל זה לא משטרת ישראל. צה"ל זה לא משמר הגבול. המשימה של צה"ל זה להתמודד, להילחם נגד האויב, לא נגד אזרחי המדינה. כדי שעד אחד הימים גם יחוקק חוק כזה ואף רמטכ"ל לא יצטרך לעמוד בפני הדילמה הזאת. עכשיו אני רוצה להתייחס לתפקוד של המערכת הזאת בשני אירועים שבהם בא לידי ביטוי הקשר והיחס בין הדרג המדיני לדרך הצבאי. אחד בעבר היחסית רחוק ואחד בעבר הקרוב. מלחמת יום כיפור. אני חושב שאין חילוקי דעות על כך שבמלחמה הזאת צה"ל זכה בניצחון מזהיר. ואני חושב שקשה למצוא דוגמאות למלחמה שהתחילה בנקודת שפל כה עמוקה, ושהתחילה המלחמה הזאת והגיעה תוך שבועיים וחצי לניצחון כה מזהיר, עם צה"ל 101 קילומטר מקהיר ובטווח הטבריה מדמשק. אני נוטה לחשוב שעיקר התהילה באמת מגיעה לצבא, ולרמטכ"ל, מכיוון שראש שלי, למרות זאת שכלל לא הייתי מעורב בנושא הזה בזמנו, הראש שלי שהדרג המדיני לאחר המחדל למעשה ישב בכיסא האחורי ונתן לצבא לנהל את המלחמה. הצבא ברמטכ"ל דדו ניהל את זה טוב. המחדל היא גיוס האירועים, לדעתי חד משמעית, אחריות הדרג המדיני. לתרץ את אי גיוס המילואים בכך שהצבא, ראש אמ"ן, טען שלא תהיה מלחמה, לדעתי חסר כל ערך. לא צריך היה להיות מומחה צבאי כדי לראות את הריכוזים הגדולים של כוחות מצריים וכוחות סורים, כדי להבין שיחסי הכוחות ומה שעומד מולנו לבין הצבא הסדיר הם בלתי אפשריים, ולכן שאסור לקחת את ההימור שמה הריכוזים האלה הם רק מבטאים תמרונים ולא יביאו למלחמה. זה ההימור פרוע, והדרג המדיני לקח אותו, והדרג המדיני הוא אחראי לו. ועוד דבר אחד שאולי הביא גם לשאננות ולחוסר הבנה לקראת מה אנחנו הולכים ומה גודל הסכנה, הוא חיל האוויר במלחמת יום כיפור. וההסתמכות על כך שכוחות הסדירים עם סיוע קרקע של חיל האוויר יוכלו לעמוד בפני הצבא המצרי והצבא הסורי עד שיגיעו המילואים. לחיל האוויר שלנו הייתה בעיה גדולה מאוד כבר בחודש האחרון של מלחמת התשה. כשחיל האוויר עמד מול פריסה מאוד צפופה של טילי קרקע אוויר סובייטים, חלקם גם מאוישים על ידי סובייטים, ולא יכול היה להם. עבידות בחודש האחרון של מלחמת התשה שחיל האוויר היו עבידות כבדות, ולפי הערכתי גם כאשר הגענו לקבוע שנתיים למלחמת יום כיפור, חיל האוויר עדיין לא פתר את הבעיה הזאת, איך מתמודדים עם פריסה כה צפופה של טילי קרקע אוויר, חלקם ניידים. את הבעיה הזאת חיל האוויר פתר בשלום הגליל, ופתר יפה ובצורה מאוד אלגנטית, אבל זו הייתה בעיה לא פתורה כשפרצה מלחמת יום כיפור. אני חושב שהדבר הזה צריך היה לעורר שאלות גם בדרג המדיני, איזה מידע חיל האוויר יכול לספק לסחורה, אבל היה קיים בדרג המדיני אז, להערכתי, דרך אגב, קיים גם היום, נכונות עיוורת לקבל כל מה שבוצג על ידי חיל האוויר. אפשר אולי להבין זאת פסיכולוגית, חיל האוויר זה חייל מיוחד, הדרג המדיני, מה זה הדרג המדיני, השרים, הם לא טייסים, הם לא מבינים במטוסים, אולי הם מבינים, חושבים שהם מבינים קצת בפעולות קרקע, במטוסים מבינים הטייסים. ולכן אני מניח זו הסיבה שאף אחד בדרג המדיני, כולל מי שהיה שר הביטחון, משה דיין, לא העיז להעלות את השאלה הזאת, מה קרה במלחמת התשה, ובאיזה מידה חיל האוויר הצליח לפתור את הבעיה הזאת לקראת מלחמת יום כיפור. אני קופץ במנהרת הזמן לימים האלה, שבו אנחנו רוכשים מטוסי F-35. דעתי שזו החלטה לא נכונה, אבל אני רואה שאיש בדרג המדיני לא מעורר את השאלה. חיל האוויר אומר שהוא רוצה מטוס F-35, לכן ירכשו מטוסי F-35, למרות זאת שאנחנו לוקחים פה משכנתה על כל הסיוע הצבאי האמריקאי במשך הרבה מאוד שנים, על חשבון רכישות אחרות. גם הפרק המאוד כאוב בשבילי, כאשר מי שאמור היה להתמנות למפקד חיל האוויר, בא לממשלה ואמר לא צריך את הלביא, רוב שרי הממשלה קיבלו הודעת חיל האוויר, ולא בחנו את כל ההשלכות של החלטה זו, שהיא לדעתי הייתה החלטה אומללה מאוד. אולי כמה מילים על צוק איתן. אולי אנחנו דורכים על קרקע מאוד רגישה ומאוד קרוב. היו לנו עבידות, היו לנו 56 ימי מלחמה. התוצאה, אני מניח שכולם יסכימו, תיקו. לא ניצחנו את החמאס, החמאס לא ניצח אותנו. אבל כאשר אנחנו אומרים לעצמנו שבלחימה הזאת הייתה מלחמה, עמדו לצדנו למעלה מ-100,000 חיילים, 500 טנקים, חיל האוויר שלנו, חיל הים שלנו, בצד השני באזור יחסית קטן, 15 לוחמים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. אחרי 50 ימי לחימה להגיע לתיקו, לדעתי זה כישלון. הכישלון של הדרג המדיני, כישלון של הדרג הצבאי. טוב, אני אשאיר את השאלה הזאת פתוחה. עכשיו כמה מילים על שר ביטחון אזרחי או שר ביטחון צבאי. אני לא יכול לחשב כאובייקטיבי כשאני נוטה להעדיף שר ביטחון שבא מהאזרחות. אבל היו לנו כמה שרי ביטחון שבאו מאזרחות, שאני חושב שלכל הדעות היו שרי ביטחון טובים מאוד, החל מבן גוריון. אני מבין שהוא היה תוראי בגדוד העברי, אבל זה היה כל הניסיון הצבאי שלו, הפרמלי. גם לוי אשכול, אני חושב שיכתב בהיסטוריה כשר ביטחון מצוין. גם שמעון פרס לא החזיק בדרגה גבוהה בצבא. בבקשה. ויש רושם שדווקא לאחרונה, כאשר האיומים שעומדים בפנינו הם בתחום של כוחות יחסית קטנים, חמאס וחזבאללה, שנשאיר בצד את הנושא האיראני, הנטייה היא ששר ביטחון חייב להיות אדם שמבין בביטחון, אדם שבא מהצבא. ואני רואה את הרשימות הפוליטיות לקראת הבחירות עכשיו, כולם מחפשים איזה איש ביטחון, איש צבא, שהם יוכלו להציע אותו כשר ביטחון. מפלגת עבודה, אני מבין, עדיין מחפשת אחד כזה, וכולנו, כחלון, כבר מצא אחד כזה, ואני מניח שאחרים מחפשים עדיין, אבל ההנחת היסוד היא ששר הביטחון צריך להיות אחד שבא מתוך הצבא. אני לא אומר שכל אזרח יכול להיות שר הביטחון טוב. כאשר בהזדמנות אמרתי שלא כל טמבל יכול להיות שר הביטחון, קפץ עמיר פרץ ולא צריך היה לקפוץ, אני לא חושב שהוא טמבל. ואנחנו יודעים היום שהוא קיבל החלטה די טובה בתקופה שהיה שר הביטחון. על כיפת ברזל, אבל אין לי ספק שמי שבא מהצבא, במיוחד אם זה תוך זמן קצר לאחר שהוא היה בצבא, במיוחד אם הוא פושט את המדים וישר נכנס לתפקיד של שר הביטחון, מביא איתו כל מיני דעות קדומות, כל מיני יחסים, חלקם טובים, חלקם לא טובים, עם הפיקוד הבכיר בצבא, דבר שמקשה עליו. ואני מאסס להצביע על כמה מרפורמות שעשיתי בצבא, שאני חושב שלא הייתי עושה אותם לו הייתי בא ישר מהצבא מתפקיד בכיר בצהר. אחד זה הקמת המפחש, היום זה נקרא זרוע היבשה. הצבא התנגד לו, ואנשים שהיו שרי ביטחון שבאו מהצבא, לכן גם לא ביצעו את זה, למרות שהיה ברור שזה מה צריך לעשות. הקמת פיקוד העורף, הצבא התנגד לו, ובקדנציה האחרונה שלי, לדעתי, אחד הרפורמות הלא פחות חשובות, זה הקמת תפקיד בחיל אוויר של, איך זה נקרא, ראש אגף המסוקים, כדי להבטיח את התיאום הישיר והדוק בין כוחות היבשה לבין המסוקים, שכאשר המסוקים הם למעשה הממד השלישי של, של קרב היבשה. אז בנושא של שר ביטחון אזרחי או שר ביטחון שבא מהצבא, אני כנראה במיעוט, יש לי חשש שאני אשאר במיעוט. תודה רבה.